טוב, אז ראשית כל, לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו נסכם את מה שראינו עד עכשיו, מתניה. למדנו שיש לאדם שתי נפשות. יש לאדם נפש אלוקית, חלק אלוקה ממעל, ויש נפש אחרת, נפש דסיטראחה, בישראל נפש בעמית. הנפש האלוקית של האדם היא מחולקת לשתי קבוצות, עשר בחינות, שכל ומידות, והיא אלוקית, השכל, המידות, הכל אלוקי, דהיינו, השכל כולו דבוק וקשור בריבונו של עולם, והמידות, אהבה ואירם, מלאות מהווה אווירה אלוקית, ומתגלות, הנפש האלוקית מתגלית בלבושים, במחשבה של תורה, או בדיבור של תורה, או במעשים של תורה. אלה שלושה לבושים, שלוש הופעות שמתגלה בהם הנפש האלוקית. ואמרנו עוד שהנפש הלבושים של הנפש האלוקית הם בעצם גילוי רצונו של ריבונו של עולם, שבמובן מסוים הלבושים האלה יותר אולי גדולים מהנפש האלוקית עצמה, כי הם גילוי רצונו של ריבונו של עולם בעצמו, כי האדם מתלבש ברצון האלוקי, מתלבש באור השם. כשאדם עוסק בתורה, הוא לא רק מתלבש באור השם, הוא מתמלא גם, הנפש האלוקית גם מוקפת וגם ממולאה באור השם. זה עניינה של הנפש האלוקית. לעומת זה, הנפש הבעמית היא גם כן, כמו הנפש האלוקית, יש בה זה לעומת זה, יש בה שכל ומידות. השכל של הנפש האלוקית, של הנפש הבעמית והמידות, הן נוטות אל ההפך. שלא לרצונו של ריבונו של עולם. כל הדברים שלא לרצונו. כל הדברים ההפכים מרצון השם. לישראל, בישראל יש לאדם נפש חיונית, שהיא ממוצעת בין הנפש הנסיטראחה ובין הנפש האלוקית. שהיא יכולה להתעלות ולהיות בטילה אל הנפש האלוקית, וחס וחלילה יכולה גם להפך לרדת. זאת אומרת, כשהיא הנפש החיונית הזאת, כשאדם עושה דברים של רשות לשם שמיים, אז הנפש הבעמית, הנפש החיונית, מתעלה ומתבטלת לנפש האלוקית. וכשאדם עושה להפך, כשהוא עושה, אוכל, מטייל, עושה מעשים שאינם לשם שמיים, שאין בהם התבטלות כלפי שם שמיים, אז ממילא הנפש האלוקית, הנפש הזאת הבעמית, היא יורדת אל הנפש דקליפה ובטלה אליה. הוא לימד אותם, למדנו עוד, שכשאדם עושה מעשים של רשות שלא לשם שמיים, אז כל עוד שהמעשים שלו לא לשם שמיים, אז הם בטלים כאילו לנפש הרעה וסתרח, אבל כשאדם חוזר לעשות מעשיו לשם שמיים, הוא מעלה את מעשי החול שהוא עשה, והם מחוברים, אבל העילוי הזה הוא לא מתקן לגמרי, אלא נשאר עדיין רשימו. שצריך לעשות לזה תיקונים. איפה אנחנו, באמצע פרק ח' אנחנו עומדים?
כן, באמצע. והדברים בטלים ביותר.
אז אם כן, נראה, אז תחילת פרק ח' הוא אומר, שאם אדם אכל מאכלות אסורות, ואחר כך, הוא אפילו בטעות, הוא לא ידע שאלה מאכלות אסורות. הוא אכל את המאכלות האסורות, ולשם שמיים, כדי אחר כך שיהיה לו כוח לעבוד את השם. וגם אחר כך הוא עבד את השם, בכוח האכילה הזאת. המאכלות האסורות הן לא עולות. כשמם כן הם, כי הן אסורות, הן קשורות למטה. יש בהן קלקול. אי אפשר להעלות אותם מפני האיסור שלהם. ושהם, כן. בין באיסורי תורה, בין באיסורי דברי סופרים. ולכן היצר הרע מתהווה לדברים אסורים, הוא שד משדין נוכרעין. יצר הרע של אומות עובדי כוכבים, שנפשותם משלוש קליפות הטמאות. מה שאין כן יצר הרע וכוח המתהווה לדברים המותרים למלות אהבתו, לא למחלות אסורות, אלא למלות אהבתו, הוא שד משדין יודעין, לפי שיכול לחזור לקדושה כדלאה. כלומר, הוא אדם יכול לחזור ולחזור לעבודת השם, ואז הוא מעלה את המחלות שהוא עשה, את המעשה שהוא עשה, מעשה הרשות שהוא עשה, שלא עשה אותו לשם שמיים, הוא מעלה אותו בחזרה לקדושה. הוא לומד אחר כך ועושה, עובד את השם עם הכוח הזה שהאכילה, של אותה אכילה. אבל מכל מקום, קודם שחזר לקדושה, הוא סתרה אחרא וקליפה. וגם אחר כך, הרשימו ממנו נשאר דבוק בגוף, להיות כי מכל מאכל ומשקה נעשה תכף דם ובשר מבשרו, ולכן צריך לחיבוט הקבר, לנקותו ולטהרו מטומאתו, שקיבל בנת העולם הזה ותנוגיו, מטומאת קליפת נוגה ושדין יהודאי. כלומר, כל מעשה הרשות. אלא אם כן, מי שלא נהנה מהעולם הזה כל ימיו, כרבינו הקדוש. מי שלא הגיע למדרגה הזאת, הוא כאילו אין לו, הוא לא יכול להיפטר מחיבוט הקבר. כמובן, אני רוצה להוסיף עוד, שזה אם הוא לא עשה תשובה. כמו שאפשר לעשות תשובה מעבירות, אז בוודאי שאפשר לעשות תשובה מאכילה שלא לשם שמיים. ואז כשאדם עושה תשובה, הוא מתקן. מתקן את את החטא, את ההסך הדעת.
אז זה נעשה לו לשוגג, אדם חטא.
תלוי איזה תשובה. פה מדרגות בתשובה. אם הוא עשה תשובה מעבר, אז הוא תיקן את זה, תיקון גמור.
אבל אמרת שתשובה מעבר זה רק מרוב החטאים של האדם, שכל כך מזרחק, עד שכולו כבר צמא ויכול זה.
כן.
יכול להיות דבר כזה גם מתוך
הרשימויים שנשארים... אדם, יש לאפשרות לתקן. אם אפשר לקלקל, אפשר לתקן. אבל צריך לעבוד. עבודה קשה, עבודה גדולה. כגודל הקלקול, כך גודל המאמץ של התיקון. ייתכן מאוד שעל עבירה מהסוג הזה, שהיא לא כל כך נועה, עבירה כמו לאכול מחלות אסורות, אז יכול להיות שהתיקון יותר קל. אבל כל פנים, מה שהוא אומר כאן, זה לא, כל עוד שהוא לא עשה תשובה. ועל דברים בתהילים, בהתר, זה קצת מפחיד מה שהוא אומר כאן. רבי, כן. הרבי זה הרבי הראשון. מה אתה שואל? הוא היה עשיר, אף על פי שהוא היה עשיר ולא היה חסר מעל שולחנו שום דבר, הוא הרים את עשר אצבעותיו ואמר שהוא לא נהנה מהעולם הזה אפילו כאצבע קטנה. לא נהנה. כן.
איך דברי התניא הם מסתדרים מה שכתוב שעתיד אדם ייתן את הדין על כל מה שבתה אינו ולא אכל?
לא אכל שם שמיים. אדם לא כתוב שאדם לא צריך לנות מן העולם. כתוב שמה שאנחנו אומרים כאן שהכל צריך להיות לשם שמיים. לשם שמיים צריך לנות מן העולם. להראות כמה מתוקים מעשי השם. כמה טעימים מעשי השם. ואם הוא לא עשה את זה, אז הוא לא בסדר. אבל לכוון לשם שמיים. זאת אומרת, דורות הראשונים, הם חיו חיי אמונה. פעם דיברנו על זה, תקנת ברכות, תקנה מאוחרת, שזה כנסת הגדולה, תקנו לברך. ואמרו חכמים, שכל מי שנהנה מהעולם הזה בלא ברכה, הוא מעל. אבל תקנת ברכות היא לא הייתה מזמן משה רבינו. היא הייתה מאוחרת, תקנת כל ברכות הנהנים, חוץ מברכת המזון, שזה דור הייתה. אז מה, קודם כולם מעלו? אפשר להגיד שמקודם ברכו, אבל לא היה נוסח. ומה שחכמים תקנו זה נוסח הברכה. אבל יותר נראה שחכמים גם תקנו שצריך לברך. לא רק את הנוסח. ומקודם לא היה חיוב. אז, אבל מקודם חיו חיי אמונה. מקודם, כשאדם אכל משהו, הוא ידע שזה של השם. הוא ידע שהוא אוכל דבר שריבונו של עולם עשה, שכל בכל מה שיש בעולם, ריבונו של עולם עושה את זה. אחר כך ירידת הדורות, התודעה הזאת נחלשה. צריך היה לחזק אותה על ידי למיתוי, להודות לריבונו של עולם כל דבר. אבל קודם ככה חיו, חיי אמונה. אז מה שאדם, זאת אומרת, הצורך בברכה והצורך בביטוי הזה הוא צורך מפני החולשה, שאין שלימות בעומק של האמונה, דביקות של האמונה.
אולי
בדורות
הראשונים חיו יותר באמונה והדברים היו יותר נגלים, אבל ברור שהיו אנשים שהיו קצת מנותקים. לא כולם היו צדיקים במאה אחוז, לא כל האומה הייתה מאה אחוז צדיקה. היא ידעה שהיא אוכלת, אז היא אוכלת דברים של השם.
אז לא, בשביל יחידים לא צריכים לתקן, הולכים תמיד על פי הרוב. אחרי שיש רידה כללית, אז מתקנים תקנה. גם אחרי שמתקנים תקנה, אולי לא כולם מברכים. לאלה שחלשים, תמיד צריכים חיזוק, כמובן.
ליהנות כדי לראות בטוב השם, זה כבר בעצמו כוונה של לשם שמיים?
כן.
אפילו אם
הוא
לא
היה
עושה
עם זה דווקא
חדל מהתורה.
מה?
אפילו אם לא מכוח האכילה הזאת ללמד תורה, נגיד,
או משהו כזה. כן, בהחלט. עצם ההנאה לשם שמיים היא המצווה. לשם שמיים זה יכול להיות כדי ללמוד, ויכול להיות כדי לראות, להסתכל על העולם, לראות מה רבו מסך השם, לראות הרים גבוהים, נופים מיוחדים, ולטעום דברים טעימים.
מה שהגמרא אומרת שמי שאוכל בלימוד ומכינים אותו בחדר התמים?
מי שמבטל תורה, כל הבוטל מדברי תורה מכינים אותו בחדר התמים. מי שמה אוכל בלימוד? זה אני לא יודע מי זה בגמרא. אולי זה עוד הדרכות שאדם צריך לך בשעת הלימוד, לכבד את הלימוד, אבל ככה לראה תמיד זה כתוב בגמרא רק על מי שבטל מדברי תורה. אבל לדיבורים אסורים. אבל דברים בתהילים, סליחה. אבל הדברים בתהילים בהתר. כגון עמי הארץ שאינו יכול ללמוד, אם הוא מדבר דברים בתהילים. מי שיכול ללמוד, זה בעיה של ביטול תורה. אבל מי שלא יכול ללמוד, ומדבר דברים בתהילים, לא דברים אסורים, צריך לטהר נפשו מטומאה זו, דקליפה זו, על ידי גלגולה בכף הקלע. כלומר, אדם דיבר דברים בתהילים, בהתר, כלומר, לא אמר דברים אסורים, גם זה לא טוב. למה? כי בוטה, הוא לא בטל כלפי רצון השם. הוא עסק בהסך הדעת, השיח את דעתו והפסיק להיות באותו רגע למלא תפקידו בעולם. תפקידו של העולם, של אדם בעולם זה להיות עושה רצונו של ריבונו של עולם. וברגע שהוא עוסק בדברים אחרים, אז הוא הוריד את נפשו ונפלה לקליפות. צריך תיקון על ידי גלגולה בכף הקלע. כלומר, זה מידה כנגד מידה. כאן וגופו הוא עשה, אכל דברים אסורים, הגוף נפגע, צריך לעשות חיבוט לקבר, צריך, אלא על הגוף. דברים בטלים זה, מקבל עונש בטלים כזה. נדים אותו מכאן, לכאן, מכאן, לכאן, כף הקלע, מטלטלים אותו, טלטולים. אבל לדיבורים אסורים, כגון ליצנות, כמו ליצנות, לשון הרע וכיוצא בהם שמשלוש קליפות הטמאות לגמרי, אין כף הקלע לבדו מועיל לטהר ולהעביר טומאתו מהנפש, רק צריך לרד לגיהנום. זה לא... תיאורים של הגיהנום יש בספרים, מי שלא יודע מה זה. בראשית חוכמה צריך. בכל אופן, זה כנראה לא סימפטי. וכן, מי שאפשר לו לעסוק בתורה ועוסק בדברים בטלים, אין כף הקלע לבדו מועיל לנפשו למרכה ולזכחה, רק עונשים חמורים שמענישים על ביטול תורה בפרטות, מלבד עונש הכללי לכל ביטול מצוות עשה מחמת עצלות, בגיהנום של שלי כמובן במקום אחר. זה אם אדם יכול ללמוד ולא לומד. זה מלחיץ קצת. לשמוע את הדברים האלה, מה פירוש הדבר הזה שאדם, האם האדם יכול כל הזמן, כל רגע פנוי ללמוד תורה ולעסוק בתורה? החיוב של ללמוד תורה, הגמרא אומרת במסכת מנחות, שאם אדם למד פרק אחד בבוקר ופרק אחד בלילה, יצא ידי חובתו. ודבר זה אסור לאמרו בפני עמי הארצות. אמר רבה, אני לא זוכר, דבר זה מצווה לאמרו בפני עמי הארצות. למה? אם ישמעו שעל דבר אחד כבר זה נקרא שהוא למד תורה, אז על אחת כמה וכמה, אם אדם לומד יותר מדבר אחד, על אחת כמה וכמה, שהוא יזכה. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, קיים לא ימוש, לא ימוש. כלומר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יומם ולילה, אם כל יום הוא למד קצת, וכל לילה, אז הוא קיים, לא ימוש. ודבר זה אסור לאמרו בפני עמי הארץ. ורב אמר מצווה לאמרו בפני עמי הארץ. אבל מצד שני, אמר רבי, הגמרא ממשיכה, שאל בן דמה, בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, מהו ללמוד חוכמה תיבנית? קרא עליו המקרא הזה. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. צא ובדוק שעה שאינה לא מיום ולא מן הלילה, וללמוד בחוכמה היוונית. נמצא שעה שלא ביום ולא בלילה. אין שעה כזאת. אז אי אפשר. ופליגה דרבי שמואל בר נחמני, דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, פסוק זה אינו חובה, לא חובה ולא מצווה, אלא ברכה. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, והקדוש ברוך הוא מברך את יהושע, שהוא ראה שהוא אוהב את תורה, אוהב מאוד ללמוד תורה. כן? אמרה הקדוש ברוך הוא את יהושע, שדברי תורה חביבים עליו ביותר, שנאמר ומשרתו יהושע בן נון, נער לא ימוש מתוך האוהל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יהושע, כל כך חביבים עליך דברי תורה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. אז זאת אומרת, זה בעצם לא חובה גמורה ללמוד כל היום. כאן מדובר באיזה מדרגה מיוחדת. אנחנו כל הזמן, אנחנו צריכים לזכור שבעל התניא מדבר על מהלך של שלימות נפשית עליונה. הצד המושלם. אז מי שצריך, מי שנגיד בוטל מדברי תורה, לא מפני שאין לו חשק ללמוד, ולא מפני שהוא אדיש ללימוד התורה, אלא הוא צריך להתברר. הוא לא יכול כל הזמן את העומס הזה. אז הוא יוצא קצת לנשום אוויר. אם זה אמיתי, כן? לא תירוצים. אז הוא לא נקרא עוסק בדברים מטעילים. כי זה הצורך, זה הכרחי. כמו שמותר לאדם לאכול, מותר לאדם לעבוד, אז מותר לאדם גם להינפש לצורך, לצורך עבודת השם. אבל צריך, כל מה שעושים צריך להיות לשם שמיים. גם המנוחה וגם השיחה, אולי שיחה בענייני דאלמה, היא צריכה להיות לשם שמיים. מה אפשר? לפעמים שיחה עניינית שאפשר ממנה ללמוד, יש לזה איזה תועלת, או שיחה סתם ידידותית, וכמו שאני אומר, גם קשרים, קשרים חברתיים, הם חלק משלמותו של האדם, וכל מה שהוא עושה לשם שמיים, זה כבר בדרגה, במצב הנכון. מובן שאם אדם עושה דברים לשם שמיים בצורה לא נכונה, בפרופורציה זה לא נכונה, הוא מאוד מאוד מתעסק בצדדים החברתיים ובדברים אחרים על חשבון התעלות רוחנית, זה לא טוב. אבל אם הוא מכוון לשם שמיים, זה בכל אופן לא עבירה. לא, הוא לא יורד, נשמתו כאילו באותו רגע הוא שייך הנפש החיונית שלו בטלה כלפי הנפש האלוקית. אז ביטול תורה זה איסור יותר גדול משאר איסורים, מכיוון שמצוות תלמוד תורה היא שקולה כנגד כל המצוות. אז ביטול תורה הוא גם כן חומרתו גדולה יותר מכל חומרה של ביטול מצוות אחרות, כמובן. וזה מה שקודם הזכרנו, שכל הבוטל מדברי תורה, מכילים אותו גחלי רתמים. וזה לא סתם להגיד, כל הבוטל מדברי תורה, מכילים אותו גחלי רתמים, מפני שגחלי רתמים הם מאוד לא נעימים, זה גחלים שהם לא קווים. הם דולקים ודולקים ודולקים ודולקים. הגמרא מספרת, שפעם הדליקו גחלים באיזה מקום, ואחרי שנה באו, ועדיין הם היו בוערים. זאת אומרת, פה החכמים אמרו לנו, העונש הוא בהתאם לעבירה. אדם ביטל את עצמו מהנצח, ממצווה שהיא נצחית, שעל גבולית. לעומת כל מצווה, היא מצווה גבולית. כי היא קשורה במעשה מסוים. ולימוד תורה זה מופשט. אז זה לא גבולי. זה התחברות רוחנית לתורה, לריבונו של עולם. ועל כן התנתקות מהנצחיות זה התנתקות מנצח. זה התנתקות נצחית. אז הוא מקבל עונש נצחי. זה בוער ובוער 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 ועוד פעם בוער. ולא מפסיק. לא מפסיק. עד שעושים תשובה כמובן. הם כן עושים תשובה. הוא מוסיף הלאה. וכן העוסק בחוכמות ומות עובדי גילולים. בכלל דברים בטילים מחשב לעניין אבון ביטול תורה. כמו שכתוב בלכות תלמוד תורה. ועוד זאת יתרה תומתה של חוכמות ומאומות עובדי גילולים על תומת דברים בתהילים, שאינו מלביש ומתאמר רק המידות מיסוד הרוח הקדוש שבנפשו האלוקית, בתומת קליפת נוגש בדברים בתהילים הבאים מיסוד הרוח הרע שבקליפה זו, בנפשו הבעמית כדי להם, ולא בבחינת חבד של נפשו, מאחר שהם דברי שטות ובורות, שגם השויטים ועמי הרצות יכולים לדבר כן, מה שאין כן בחוכמות ומות עובדי גילולים, הוא מלביש ומתמא בחינת חבד שבנפשו האלוקית, בתאומת קליפת נוגה שבחוכמות אלו, שנפלו שמה בשבירת הכלים מבחינת החוריים של חוכמה דקדושה, כידוע ליהודי חן. על כן, אלא אם כן, עושה אותם קרדום לחתוך בהם. דהיינו כדי להתפרנס מהם בריווח לעבודת השם, או שיודע להשתמש בהם לעבודת השם או לתורתו, כלומר בעצמם. וזהו תמו של הרמב״ם, והרמב״ם וסיעתו שעסקו בהם. זאת אומרת, אם האדם מעסיק את המוח שלו בדברים, בחוכמות, שלא לשם שמיים, שזה לא תורה, בשאר חוכמות העולם, אז יוצא שהוא לוקח את המוח שלו, את המחשבות שלו, את כוח התחי הצילי שבתוכו, ומשתמש איתו לא לכבודו של ריבונו של עולם. לא מתבטל באותו רגע מעשהו לריבונו של עולם, מקיים אותם, מחיה אותו, לא מתבטל לנפש האלוקית. אז הוא שוקע. אז הנפש החיונית שלו, הנפש קליפת נוגה שבישראל, היא שוקעת בתוך הקליפות הטמאות. כי הוא מנותק מהמקום, מנותק מריבונו של עולם. ואי אפשר להיות מנותק. אם אדם מנותק, אז הוא למטה. אבל אפשר ללמוד את החוכמות האלה לשם שמיים. או לשם פרנסה, או לשם מרחבת הדעת של הכרת השם. או לשם רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. כלומר, הוא כותב בעצמו, הוא אומר בעצמו, שיודע להשתמש בהם לעבודת השם. וכמו שאומר הגר"א, שמי שחסר לו ידיעה בחוכמות העולם, ידע אחת בחוכמות העולם, חסר לו 10 ידות בחוכמת התורה, כאילו חוכמת העולם התנהל לחוכמת התורה. אין כל ספק שכל ההלכות הקשורות בכל העניינים המעשיים, דרוש להם כדי ידיעת המציאות. כל הלכות טריפות הם בנויים על ידיעת המציאות של החיים של הבהמות, של הבהמות, של העופות, של בעלי החיים. אחרת, כן, אי אפשר. הלכות חשמל ולקוד כל המכשירים החדשים, להגיד מה, אם זה איסור הדלקה, איסור של אש, לא איסור של אש, אי אפשר לפסוק בהם שום פסק, בלי הכרת המציאות, בלי הכרת מה זה החשמל, איך הוא עובר וכדומה. אז זה, וגם מלכות ריבית. אם אדם לא יודע את צורת ההתנהלות המסחרית, את דרכי ההסכמים וכו' וכו', הוא לא יכול להבין, להגדיר מה זה בדיוק ריבית. כן? אולי צריכים ללמוד קצת כלכלה בשביל לחבר ספר בהלכות ריבית. כן, בכל דבר. אין מה לדבר שבכל העניינים שבין אדם לחברו, שהרבה דברים הם קשורים במנהג העולם. כי כל מה שאדם עושה זה הסכם עם השני, עושה כמו שמקובל. צריכים לדעת כל מה מקובל, מה המנהגים, מה הסדר. זאת אומרת שחוכמת התורה דרושה חוכמת העולם. ובלעדיה אי אפשר להגיע דקיטב לחוכמת התורה. וגם אפילו בדברים היותר עמוקים, במשלים היותר פנימיים של אמונה, מה שאדם יותר מכיר את ההופעות של החיים, הוא יותר מכיר את המקור. כי אני רוצה להסביר, איך אנחנו מכירים את הגדולה האלוקית? מאיפה אנחנו מכירים? מאיך שהוא מתגלה. אנחנו לא מכירים אותו מעצמו. אנחנו מכירים את גילויו. גילויו נעשים, גילוי מעשה השם, כמה שאתה מכיר יותר את הפרטים, אז אתה מבשרי איך זה אלוקה. גם אנחנו רואים, הרעיון האמונים היותר בסיסיים, הם בעצם נובעים מהתבוננות באדם, בנפשו, בגופו, ומתוך כך מבינים את את ההופעה האלוקית, ומה שהחוכמה המדעית יותר ויותר מתפתחת, יותר אנחנו רואים את הגודל העליון, יותר יכולים כאילו להבין את המדרגות היותר עליונות בשורשי האמונה. לפעמים אנשים מתעסקים מדי בחומות העולם, אז הם מסיחים את הדת ולא משתמשים בזה. אבל בוודאי שזה כך, והגאון מבין לה שהוא היה, ככה אנחנו אומרים טניאס, זה חשוב גם לחבר יחד, שהוא היה גאון בכל החוכמות, לא רק בחוכמת התורה. הוא היה כפשוטם בכל החוכמות, חוץ מדבר אחד, הוא לא למד חוכמת הרפואה של התרופות, שאבא שלו אמר לו שאם הוא ילמד את זה, אז יבואו כל הזמן, יהיה תור אצלו גדול להתרפות, וזה מצווה להרפות אנשים סובלים, אז הוא לא יכול, לא יוכל ללמוד תורה. אז אמר לו שלא ילמד את זה. אבל שאר הדברים הוא למד, וגם למד חוכמת המוזיקה. והאלגברה והמתמטיקה והכל, למד הכל, חיבר ספר, יש ספר עם משולש, והוא הכיר הגאון בפירושו על שיר השירים, למשל, רואים שהוא הכיר את התכונות של בעלי חיים. מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. תומד אותי לצבי או לאופר הילים. מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. איך צבי רץ ואיך אייל רץ, אתם יודעים? הגאון ידע, אני לא יודע מאיפה. בווילנה היו צבאים ואיילים. ואיך שושנה, כמה עלים יש לה. צבי, ערים הם חדים. והם קרובים. אז שמים רגל על אחד, עוד על רגל השנייה. רצים, מדלג על הערים. איילים הם קופצים שתי רגליים, קופצים ככה, מגיבה לגיבה. הגבעות הן רחוקות זו לזו, אז הם לא רצים, הם קופצים. כל קפיצה יותר גדולה מצעדים פשוט, מצעד צעד. כמו מסביר, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. על הגבעות מקפצים, הכל מדויק, הראשון של... לא סתם משתמשים במילים חלופיות. לכל דבר יש את הכל... כל דבר בטבע הוא מכיר עד היסוד, והוא מזה רואה את ריבונו של העם, שהוא מקור, המקור של הכל. זאת אומרת, חוכמת העולם היא דרושה מאוד מאוד לחוכמת התורה. אז אם אדם לומד את זה לשם שמיים, אז הוא כמובן ש... בגדר ההתבטלות לנפש, זאת הנפש החיונית מתבטלת אל הנפש האלוקית. עד כאן, עד סוף פרק ח' למדנו על שתי הנפשות שיש באדם, הנפש האלוקית ונפש אדמית. עכשיו פרק ט' הוא מסביר את אולי פרק ט' זה מין סיכום כזה של שתי הנפשות שבתוך האדם, איך הן מתמודדות זו עם זו. והנה.
בנפש של ישראל, איך הוא עושה את הייסורים? אם הנפש שלו היא דווקא על דברי
היתר. הנפש הזאת יכולה לרדת ויכולה לעלות. היא נפש בין הנפש של קליפות הטמאות ובין הנפש של הפרי, של הנפש האלוקית. כן. אז היא יורדת ומתבטלת בנפש דתמיה, ואם היא עושה מעשים של קודש היא עולה, כאילו יש בה איזה יכולת לעלות ולרדת.
לימודי חול יקראו באיזשהו רמה לימודי קודש, או שתמיד הם ישנערו לימודי חול שהכשר ללימודי קודש? האם אני יכול ללמוד, האם כשהגרא למד לימודי החול, זה עצמו היה תורה? או שזה לא? זה היה רק איזשהו הכשר, או הכנה, או בנייה, או הקדמה?
שאלה מעניינת. למשל, כשאתה, אני פותח ספר תשובות, ובפתיחה על הספר, בנושא החשמל, אז יש הקדמה, איך זה עובד החשמל. בתוך התשובה, האם אני עוסק בדברי תורה כשאני מתחיל ללמוד את ההקדמה הזאת, או אני עוסק בדברי תורה רק כשאני הגעתי לדיון בתשובה, ואז אני גם דן במציאות. כדי לדון בהלכה, אני דן, המציאות היא כזאת, היא המציאות היא כזאת, זאת אומרת, זה אסור ומותר. בגמרא יש הרבה דברים שהם ידיעות, ידיעות נתיביות וכדומה. ובלי כל ספק שהכל, שאנחנו לומדים את זה, אנחנו לומדים, עוסקים בדברי תורה. אז זה תלוי במידת הקישור של הלימוד עם הצעת המסקנות ההלכתיות, התורניות הנובעות מזה. לכל מיני שהדברים הם יותר קשורים, אז זה יותר תורה.
כאילו
קודם לסול
ללמוד ספר חוכמה ושורתים?
לשם שמיים? ואם אדם מחבר את זה עם כל הזמן, כיוון שזה, אז ראו מעשה השם, אז זה באמת בעיה.
בחינה בחוות
הלבבות, זה הכל לבוא
ולראות את
הבריאה
כדי לראות את
תבילת
השם. אז יש גם
צד,
גם
אם
זה לא,
אני מסכנה הלכתית,
רק כדי לראות את
תבילת
השם.
כן, לא רק הלכתית, כמובן, כל מה שמביא, לאהבת השם, ליראתו, זה מצוות האמונה, כן, זה ודאי, זה גם ממצוות התורה. ועיני מקום משכן נפש הבעמית שמקליפת נוגה. וכל איש ישראל הוא בלב בחלל שמאלי, שהוא מלא דם, וכתיב כי הדם הוא הנפש. לכן כל התאוות והתפארות וכעס ודומיהם הם בלב. ומהלב הן מתפשטות בכל הגוף, וגם עולה למוח שבראש לחשוב ולערר בהם ולהתחכם בהם, כמו שאדם מקורו בלב ומעלה מתפשט לכל האיברים וגם עולה למוח שבראש. כלומר, המרכז של מקום משכן הנפש הבעמית זה בלב שמתפשט אל כל הגוף, כולל הראש. ומקום משכן הנפש האלוקית הוא במוחין שבראש, ומשם מתפשטת לכל האיברים וגם בלב בחלל הימני, שאין בו דם. או כמו שכתוב, לב חכם לימינו, והיא אהבת השם כרשפי שלבת, מתלהבת בלב משכילים, המבינים ומתבוננים בדעתם אשר במוחם, בדברים המעוררים את האהבה. זאת אומרת, הנפש האלוקית, המקום משכנה, המוח, מוח המכוון, השכל, ומכאן מתפשט הנפש האלוקית אל כל עברי. כמו שאנחנו רואים בטבע, שהמוח הוא מרכז כל התפקוד של האדם, והלב יש לו מרכז אחר של תפקוד של האדם, הלב. הלב הוא מקיים את המציאות החיונית של האדם. אדם יכול, הלב יכול לתפקד והמוח לא. היום אנחנו, פעם זה לא אפשר, אבל היום אפשר להפעיל את הלב, גם כשהמוח כבר פסק מתפקד, והגוף הוא חי. הוא חי במובן זה, שהאיברים לא מתנוונים, ושהדם זורם ומסתובב בכל הגוף, ושומר על החיוניות של הגוף, לא שהגוף. אבל מצד שני, הגוף לא יכול לפעול שום פעולה, בלי המוח. אז כמו שאנחנו רואים ששני האיברים הללו, הם שני המנהיגים של הגוף האדם, זה בצד החיוני. וזה בצד התפקודי, כן. ואז כך גם באופן פנימי, רוחני. אז הנפש של כל הרצונות הטבעיים, כל החפצים הטבעיים, כאילו, מקומם בנב. ושכל האידיאלים, השאיפות, המטרות, הבחירה, היא במוח. ואם כן, מקום משכן נפש האלוקית הוא במוחין שבראש, ומשם מתפשט לכל האיברים, וגם אל הלב, וגם אל הרגשות שיש בלב. דהיינו הרגשות הנכונים, הטבע, ההתלהבות לעבודת השם, מתבוננים בדעתם אשר במוחם, בדברים המעוררים תאווה. כלומר, זה בא מהתבוננות, ומתוך כך התלהבות. וכן שמחת לבב בתפארת השם, והדר גאונו, כאשר עיני חכם אשר בראשו במוח, מהחוכמתו ובינתו מסתכלים בעיקר עד מלכה, ותפאר גדולתו עד אין חקר, ואין סוף, ותחליט כמובן במקום אחר. כלומר, היום באמת בא את בחור אחד לשאול אותי, איך שמחים בקיום המצוות? אז אמרתי לו, אם מבינים את ערכם וחשיבותם, שמחים. אם אוהבים את השם, אוהבים מאוד מאוד את השם, והלב מלא אהבה לשם, אז שמחים לעשות את רצונו, כמו שאדם אוהב את חברו, והוא שמח, אוהב ורוצה לשמח אותו כמה שאפשר, לעשות לו דברים משמחים. אז מצוות המשמחות כביכול את ריבונו של עולם, וכשאדם אוהב מאוד את השם, איך להגיע לאהבת השם, אז יש על ידי התבוננות בגדולתו, בטובו, יש שער אהבת השם בחובת הלבבות, יש פרק ברמב״ם בסוף הלכות תשובה על אהבת השם, שם הוא אומר על המצווה יותר, ואיך היא צריכה להיות אהבת השם, אבל מה מביא לאהבת השם בחובת הלבבות? והתבוננות עצמית, שאדם מתבונן בגדולתו ובטובו של הקדוש ברוך הוא, וכמה שאדם מבין יותר את טוב השם ואהבת השם אלינו, אני מלא אהבתו אליו, ככה אנחנו אומרים בתפילה, אהבת עולם אהבתנו, אהבה רבה אהבתנו, ואנחנו חושבים על זה, כמה אוהב אותנו מאוד מאוד מאוד, כל כך אוהב אותנו שנתן לנו תורה ומצוות, שזה הדבר הכי 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 גדול שאפשר לקבל את דבר השם, את תורת השם. אז ממילא אחר כך אנחנו מיד אומרים אחרי זה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ומה עם הפנים? הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ומתוך כך אהבתנו אליו.
יש תכונות שאנחנו מייחסים ללב, יש תכונות שאנחנו מייחסים למוח. והרב עכשיו אמר שלפעמים להגיע לבת השם צריך להתבוננות.
נכון.
התבוננות היא שכלית, לא...
נכון, אנחנו אמרנו, כבר אמרנו את זה בפרקים הקודמים, שההבנה היא הבסיס של ההרגשות. אם אדם יודע שדבר זה טוב, הוא מבין שדבר זה טוב, הוא אוהב אותו. ואם הוא לא מבין, ילד קטן שהוא לא מבין ואין לו שכל בכלל, הוא יכול עם הידיים שלו לקרוע בכל הלכלוכים וגם להכניס לפה. אבל כשהוא מתחיל להבין ואומרים לו זה לא טוב, זה לכלוך, זה... אז הוא... הרגיש שלו דוחה את זה. כי השכל הוא המקור של הרגשות. הרגשות, של המידות, של התכונות. זה אימות, הוא קרא לזה, והשכל, חוכמה, בינה ודעת, הם השורש של כל המידות שנובעות מזה. לפעמים יש לאדם שכל קטן והרבה רגש, אבל בלי שכל אין רגש, אין מידות. אם יש לאדם שכל גדול והרגשות הם כפויים, גם זה יכול לקרות. אבל באופן הטבעי, הבריא, ככל מה שאדם יותר מבין דבר ויותר רואה טובו, אז הוא יותר אוהב אותו.
אז לא נכון להיחס ללב...
לעצמו.
כן.
הוא לא ממותק. כן,
הלב... אם לשאול משפטים, הלב אמר לי, לא יודע. בשכל זה לא זה, אבל משהו בפנים אומר לי משהו אחר.
זה מתכוון הלב והשכל גם ביחד. לא אפשר להפריד אותם. טוב, עד כאן.